ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף סמך וב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו בסוגריים עד סמך זין עמוד ב' שינוי וייאוש, אי קונה או לא קונה. מבחינת מבנה אנחנו מציינים שהסימונים שנראה עכשיו הם עד סמך זין עמוד א'. צורת בית מבליט שיטות. כאן יש לנו רבה, שלוש שורות מסוף עמוד נראה את רב יוסף, ובהמשך נראה עוד שיטות. למשל בסמך זין א' נראה גם בצורת בית רב יונתן, ושתי שורות מהסוף שם אולה. הפפיון שאנחנו נראה הוא מבליט את הנושאים האלו, שינוי וייאוש. הסימון לשינוי יהיה פפיון עם השפיצים העליונים מושחרים. בניגוד לזה, הקטע או הקטע שהתייחס לייאוש מתחיל עם פפיון עם שפיצים תחתונים מושחרים. כעת אנחנו ניכנס לגמרא, אמר רבא, ותשימו לב, האמירה של רבא עכשיו היא עד שלוש שורות מסוף העמוד, לכן יש לנו סימון של אמירה ארוכה. קודם דברי רבא בקשר לשינוי, ובהמשך התייחסות שלו לייאוש. אני חושב שכדאי או ראוי לציין שלגבי שינוי רבא נוקד עמדה חד משמעית. הוא אומר שלגבי שינוי הוא קונה, הוא כתיבה ותנינה, הוא כתוב בפסוקים וגם מקור תנאי על כך, וזה בניגוד לגישתו לייאוש. אתם רואים עוד מספר שורות בסוף שורת הפפיון, ייאוש, רבא אומר על ייאוש, אמר רבנן דנקני, מי הוא לא ידינן אי דורייטה אי דרבנן. ואז שם הוא מביא את שני הצדדים. מצד אחד זה יכול להיות שייאוש קונה מדורייטה, וזה מובלט על ידי פס כפול בערך שליש מסוף העמוד, וארבע שעות מסוף העמוד רואים פס כפול מדרבנן הוא. אז לגבי שינוי רבא נוקד עמדה ברורה, לגבי ייאוש, זה שייאוש קונה, אבל הוא מתלבט אם זה דורייטה או דרבנן. עכשיו עם ההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. אמר רבא, שינוי קונה, העניין הזה כתיבה ותנינה. רש"י אומר שינוי קונה, היכה דשני להו בידיים, שהאדם גרם שינוי מיוזמתו בידיים, פשיטה לי דמדורייתא ודאי קנה. וכי מהדר כשהגנב רוצה להחזיר, לא בא לדורינו בעיניי, הוא לא צריך להחזיר את את החפץ שהוא שינה כמו שהוא, אלא דמים משלם, כמו צמר והסען בגדים. דה כתיבה בהדיה, שכך הם הדברים. ותנינה גם כן, אבל ייאוש מספקה לי, הדימו הבנן, כאן אידו ראיתה, אידו הבנן. הבסיס רשי כאן, אנחנו אמרנו את דברי ההקדמה שלנו. עכשיו, אנחנו ממשיכים בגמרא. רבא אמר ששינוי, שאדם משנה חפץ בשינוי מעשה, הוא קונה, וזה כתוב, וגם מקור תנאי כתיבה, והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לו מאשר גזל? היה מספיק לכתוב והשיב את הגזלה. מה זה אשר גזל? מה זה מוסיף לי? תשובה, אם קין שגזל יחזיר, כלומר, אם החפץ לא עבר שינוי, אז תחזיר אותו כמו שהוא, ואם לאו, אלא אם הוא כן השתנה, דמים בעלמא באי שלומי. השווי של החפץ בהתחלה, זה משהו משלם, ולא את החפץ, את החפץ עצמו, כי הוא קנה אותו בשינוי. תנינה, מקור תנאי שמעיד על כך, הגוזיל, עצים ועשן כלים, צמר ועשן בגדים, משלם כשעת הגזילה. אינמי, לא הספיק לתנונו עד שצבו, פטור. זה עוד מקור שמתייחס למצוות ראשית הגז. וראשית הגז, אלו הם זה הצמר שאדם גוזז מצונו, חלק מזה הוא חייב לתת לכהן, זה נקרא ראשית הגז. אנחנו במסגרת השיעור לא נכנסים לפרטי הפרטים, אלא זה הרעיון. אבל אם בעל הצון לא נתן את זה לכהן עד שהוא צבע את הצמר, אז הוא פטור. עלמא שינוי קונה, אומר רש"י, עד שצבו פטור מראשית הגז, דקניה בשינוי, ואפילו דמים לא משלם. במקרה של ראשית הגז, זה לא בדיוק גזל, הוא לא לקח משהו ממישהו אחר, זה רק זה צמר שהוא היה חייב לתת, והוא בגלל שהוא צבא הוא לא נותן, אז הוא אומר לנו רש"י שהוא לא צריך אפילו לשלם לכהן דמים, כסף. ואין כהן יכול להזמינו לדין, ויכול לומר, הבעל הבית יכול להגיד, מה אתה מזמין אותי, לאחיר אתננו. אבל קודם שצבו, מי שחטפו, כהן שחוטף אותו, זכה בו. אז עכשיו אנחנו עוברים לעניין ייאוש. האם ייאוש קונה? אז אומר רבא לנו, ייאוש אמרי רבנן דנקני, מיהו? לא ידין אני דאורייתא דרבנן. אנחנו הוספנו גם מספרים רומאים, ובשוליים כתבנו אין להבליט דמחלוקת רבא ורבי יוסף הוי בעניין ייאוש. אז כאן התייחסות של רבא לייאוש, ושלוש שורות מסוף עמוד, אתם רואים את המספר רומאי שתיים, רבי יוסף אמר ייאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן. אז אנחנו חוזרים לרבא בינתיים, ייאוש אמרי רבנן דנקני. ומאחר שנגיד גנב, הוא גנב משהו, בעל הבית הנגנב הוא התייאש, עכשיו הגנב מספיק שהוא יחזיר דמים הכסף, כי מה ייאוש קונה. אבל מה שרבא, מה שלא ברור לרבא, אם זה ברמה של דורייטה או דרבנן. מיהו? לא ידינן, אי דורייטה, אי דרבנן. אי דורייטה, כפי שאמרנו מוקדם יותר, אנחנו נראה כאן שני הצדדים. דורייטה ולקראת סוף העמוד, הצד שהוא דרבנן. אי דורייטה, מידי דהווה, המוצא אבידה. מוצא אבידה עליו, כיוון דמייש מרה מינה מקמי דתתי לידי, קני לי, כמו אצל אבידה. אדם מצא חפץ, מצא משהו, מצא אבידה, והבעלים התייאשו מהפריט שלהם לפני שזה מגיע למוצא. המוצא קונה, היי נמי, הגזל, בגזל, היי נמי, כיוון די מייש מרה, מאחר שהבעלים מתייאשים, קני לי, הגנב קונה. על מה? קני. אז אם אנחנו נשווה גניבה לאבידה, אז כמו שאצל אבידה בעלים מתייאשים לפני שזה מגיע ליד המוצא, המוצא קונה, גם כאן בעלים מתייאשים אז גנב קונה, וזה יהיה דאורייתא. או דילמה לא דמיה לאבידה, אין מה להשוות. אבידה הוא דחייתי לידי ותרעתי לידי. אצל אבידה, כשהמוצא מוצא אותו, זה מגיע לו בהתר. הוא לא עשה שום עבירה, פשוט מצא אבידה שהבעלים מתיישו ממנו, והוא מוצא אותו. אבל היי, אצל הגנב, כיוון דבאיסורה עתי לידי, בדרבנן הוא דיאמור רבנן ניקני, הרבנן אמרו בכל זאת קונה מפני תקנת השבים. זה כדי לעודד גנבים להחזיר, זה תקנת השבים. אם נותנים אופציה לגנב להחזיר כסף, להשאיר את הגניבה אצלו, וזה בגלל שהבעלים התייאשו, אז הם יחזירו כסף, הם יעשו תשובה, זה תקנת השבים. אומר רש"י, משום תקנת השבים, שלא יהיה צריך לחזור ולטרוח אחר הגזלה עצמה. זה הרבה יותר קל להחזיר כסף מלהחזיר את הפריט שהוא גנב, בפרט אם זה לא נמצא תחת ידו, הוא מכר אותו וכו'. ורב יוסף אמר, יאוש אינו קונה, ואפילו מדרבנן. וזאת אומרת, פרקטית, והגניבה עצמה, הוא צריך להחזיר. רש"י אומר כך, והיא עצמה ישלם. וזה אפילו מדרבנן. אין, יאוש לא מועיל כלל לגנב לקנות את הגניבה. בשוליים תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה, שיטת רב יוסף, יאוש אינו קונה. וכעת אנחנו נראה צורה שאנחנו מכנים אותו הרגש. הוא יופיע בשני כיוונים, וזה, לכן אנחנו קוראים לזה מעקב. עם החלק קצר כיוון מעלה, קושיות על שיטת רבה דאמר יאוש קונה, וההפך תשובות. אז אנחנו פונים עם קושיות על רבא. רבא אמר, יאוש קונה. אין טבעי, רב יוסף לרבא. תשימו לב, יש גם סימון של קושיה ארוכה עד שורה רביעית בעמוד ב'. אז רב יוסף, שמה יאוש אינו קונה, הוא מקשה על רבא, גזל חמץ, ועבר עליו הפסח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אומר לו, הגנב יכול להגיד לנגזל, הרי שלך לפניך, והוא שם את הכיכר לחם שעבר עליו הפסח לפניו. והי, כיוון דמת עידה נישואה, ודאי מייאש. הבעל הבית, הנגזל, ודאי הוא התייאש, לאחר שהגיע זמן איסור חמץ בכניסת הפסח, אז הוא ודאי מתייאש. ואי סר כדאיתך, יאוש קנה, עמי אומר לו הרי שלך לפניך, דמי מעליה באי שלומי ליד. אם יש קנה, זה נהיה של הגנב לגמרי, זה שלו. מה זה הוא? מה זה הוא מחזיר לו את הכיכר? הוא צריך להחזיר לו כסף מזומנים. זה שהוא מחזיר לו את הכיכר, סימן שהגנב לא קנה. אז הוא פשוט מחזיר דבר שלו, שלו. אמר לי רבא שאומר שיאוש קונה, כי כאמין הענה שיאוש קונה, מתי אמרתי? זה מתייאש וזה רוצה לקנות. היי, אצל החמץ זה מתייאש, נכון, הבעל הבית מתייאש, וזה, זה שגזל את החמץ אינו רוצה לקנות. אז זה לא מקביל לעניין, לדיון, לדין שלי. יאוש קונה כש ההוא שזה נמצא בידו רוצה לקנות. איטיבי אביי לרבא, הגרסה משנה פה את השם לרבא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו הבלטנו את שמו של אביי. אביי בסוגיה זו רואים, בסוגיה זו רואים דאביי מלא קושיות על שיטות רבא ורב יוסף. אז כעת, איטיבי אביי לרבא, הוא מקשה, הוא מלא קושה בפני רבה על שיטת רבה. בניין קורבנות בויקרא פרק א' פסוק ג', רש"י מצטט חלק מהפסוק, אם עולה קורבנו, אדם מקריב קורבן עולה. הפסוק בגמרא מדגיש את המילה קורבנות ולא הגזול. יש לציין כעת, ההווה אמינא שהגזלן גזל בהמות חולין והביאו כקורבן. איזה צדיק הגזלן הזה. היכי דמי, אי למה לפני ייאוש, למה לקרא? למה לקרא לפסול את זה כקורבן? פשיטה, זה פשוט. הבעלים לא התייאשו, מה פתאום שהגזלן יכול לקחת את הבהמת חולין שהוא גזל ולהקריב אותו כקורבן בזמן שהבעלים עוד לא התייאשו? אלא לאו לאחר ייאוש. ומה כתוב? זה כתוב שהוא לא מתקבל כקורבן. שמע מינה ייאוש לא קני. זה לא כרבה. אמר לי רבה. רבה עונה לקושיית הבעיה. תשימו לב, אנחנו סימנו את השורות הבאות בסימון ארוך. אמר לי רבה, ולתמך שמדובר בגזל חולין והקדישו. הדתניא, אנחנו מביאים מקור קצר, שלוש מילים מציטוט, בעניין זב. זב, כידוע, מתמה את הכיסאות והמיטות הפריטים, הרהיטים, או הכלים שמיועדים לישיבה. הזב שיושב או נשען על כאלו דברים, הופך אותו להיות מה שנקרא תמי תומת מדרס. והפסוק אומר משכבו, המשכב של הזב נטמע כשהוא שוכב עליו, ולא הגזול. זה להוציא משכב גזול שאינו נעשה אב התומה לתמי אדם. אם הזב גזל משהו שמיועד לישיבה, הוא לא הופך להיות תמי תומת מדרס. היחידה מהמה מדובר, אין לימה דגזל אמרה צמר ועבדי משכב, הוא יצר מהצמר כלי לשכיבה. הוא יצר מהצמר מזרן. מי איקה למד אמר שינוי מעשה לא קני? מישהו יגיד שזה לא הופך להיות של הזב הגזלן, הזב מה, לא קונה? ודאי קונה, ודאי קונה, וזה ודאי הופך להיות תמי תומת מדרס, אותו אב התומה שמתמי אדם. אלא מה יתלך למאמר? מה מדובר פה משכבו ולא הגזול? דגזל משכב דחברי, הוא גזל מזרן של חברו, דבר מוכן. על זה מדובר משכבו ולא הגזול. אחינמי בדרשה מקודם, קורבנו ולא הגזול, אחינמי דגזל קורבן דחברי. יש ברש"י שני פירושים ונתייחס לזה עכשיו. דגזל קורבן דחברי שהקדיש חברו, ולעולם לפני ייאוש. אז לפי הפירוש הראשון של רש"י, בכלל מדובר לפני ייאוש, זה לא נכנס לדין של רבא שדיבר על כך שייאוש קונה, זה לפני ייאוש. ויצרח שמינו דיינו עולה לרצון כלל, אפילו לבעלים הראשונים. ואף אגב זה לא הביא ייאוש. מי שגזל קורבן של מישהו אחר והוא הגזלן הביא את זה לבית המקדש, זה לא כשר, לא עולה לקורבן אפילו לבעלים, למרות שהם לא התייאשו. נשנה אחינה, דגזל קורבן דחברי, הלכך אפילו לאחר ייאוש לא קניה, דקורבן אינו נגזל, ובכך אינו ובכך זה לא שייך לדינו של רבא. דכל איכה דאיתא, איפה שהקורבן נמצא בגזל דרבן איתא, זה נחשב באוצר של בית המקדש. כעת בגמרא, שאנחנו חוזרים בגמרא, אתם רואים פסיק נקודה, כי אחרי שרבה הדף את הקושיה של אביי נגד שיטת רבה, היטיבי אביי עכשיו לרב יוסף, הוא פונה להקשות על רב יוסף. רב יוסף אמר שיאוש אינו קונה אפילו מדרבנן. והקושיה של הבית כאן היא קושיה ארוכה, כפי שאתם רואים בסימונים. בנוסף לכך יש לציין שכאן מופיעים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו זה מעקב קושיות על רב יוסף דאמר יאוש אינו קונה, ועל התשובות. הקושיות האלו הם גם על התשובות שניתנו עבורו, ומשולש הפוך הם תשובות לטובת רב יוסף. עטיבי אביי רב יוסף ממשיכים בגמרא. אורות, גם שחט בהמה, הפשיט את האור, אנחנו מדברים על האור של בהמה. מי הבעלים של האור? בדיון הבא אנחנו נראה כמה אפשרויות. אנחנו נראה אור ששייך לאדם פרטי, ואחר כך של עבדן, מי שהוא מאבד את האור והוא מוכר אותם לציבור, גנב וגזלן. אנחנו גם נכנסים לסוגיה ששייך לתומה, קבלת תומה. אור שמופשט מבהמה ככה, אור טרי כזה, הוא לא כלי, הוא לא מיועד לשום שימוש, הוא לא מקבל תומה. אבל יש מצבים שאדם מחליט להשתמש באור בשלב מוקדם של הכנת האורות, עיבוד האורות, ולא להמשיך ליצור מן האור משהו, אני הייתי אומר אולי משוכלל, כמו נעליים או כמו עוד כלי אור ידועים, אלא הוא מחליט בשלב מוקדם להשתמש לאור כמו שהוא, כמו לכיסוי שולחן או סוג של מפה או מחצלת שהוא ישכב עליו. וזה על ידי החלטה, מחשבה. אז וגם כפי שאמרנו, הדין הזה ישתנה מאדם, מסוג אדם לסוג אדם, כמו שאמרנו מקודם, בעל הבית, אדם פרטי, עבדן, גנב, גזלן, כפי שנראה עכשיו. אורות, אומר הגמרא, של בעל הבית מחשבה מטמתן, ושל עבדן אין מחשבה מטמתן. ברש"י, מחשבה מטמתן, בעל הבית אינו עשוי למוכרן, ועושה מהן, מהאורות, מיטות ודובקאות וכתבלאות, ומי שחשב עליהם לדבר שראוי לו בלא חיסרון מלאכה, מקבלים תומה מיד. ברגע שהוא מחליט שהוא ישתמש באור למיטה, מה הכוונה? שהיו שמים את האור על איזושהי מסגרת, מותח את זה ושוכב עליו. זה דבר שכפי שניסיתי לרמוז או להסביר מקודם, דבר שאינו משוכלל, הוא דבר פשוט, ואדם שמחליט להשתמש באור ככה, בלי להמשיך ליצור ממנו, נגיד משהו כמו תיקים או כלים שמחזיקים תכונות, אלא ככה. המחשבה של הבעל הבית קובע שהוא כעת כלי, גם במצב הפשוט שלו, ואם נוגע בו דבר תמי, הכלי הזה יתמי. ושל עבדן, אומר רש"י, של עבדן העשוי למכור. הוא מכין אורות, הוא לא מכין נעליים, הוא מכין אורות, עיבוד אורות, והוא מוכר אותם. אין מחשבתו מטמתו. אם הוא למשל חושב על אור מסוים, זה מתאים לכיסוי שולחן, המחשבה שלו לא יקבע שזה יקבל תומה. דאבי דממליך ומזווין, הוא גם אם זה היה לשימוש עצמי, מאחר שהעבודה שלו הוא למכור לציבור, זה רגיל שהוא משנה דעתו ומוכר את מה שהוא חשב מקודם, משתמש בו כמפה. ולוקח יעשה מהם מנהלים, ועדיין בשלב הזה, האור הזה, לא נגמרה מלאכתן לכך, וממילא לא מקבל תומה, רק שמגיעים לשלב של מה שנקרא גמר כלי, אז הפליט מקבל תומה, דבר שהוא לפני גמרו, לא מקבל תומה. אנחנו ממשיכים בגמרא, ושל גנב אור, ככה אור פשוט, והגנב הזה מחליט שהוא ישתמש בו כמפת שולחן, זה יקבע אותו כמקבל תומה. ושל גזלן אין מחשבה מתמתן, גנב הוא גונב בחשאי, בסוג של רמאות, חשאי, אף אחד לא מכיר אותו, גזלן הוא גוזל לאור יום, כולם יודעים מי הוא. אז זה ישנה את הדין הזה לגבי קבלת תומה. רש"י כותב של גנב, מחשבתו מתמתן, תקננו הגזלן, הגנב קנה אותו בייאוש, וכסבר סתם גניבה ייאוש בעלים היא. זה לא ידע למען לטבו. הבעלים, ברגע שהם שמים לב שפריט מסוים נגנב על ידי גנב לא גזלן, הוא מתייאש כי הוא לא יודע מי לטבוע. ובניגוד לכך, הגזלן, המחשבה שלו, להשתמש באור כמו שהוא במפה, זה לא יקבע קבלת תומה. ואומר רש"י שגזלן אין מחשבה מתמתן, ואף על פי שחישב עליהם לדבר שאין בו חיסון מלאכה, כגון לכיסוי חבילות, סוסים ופרדים, כמו שעושים מאורות דובין, מהי טעימה? למה זה לא יקבל טומאה? זה סתם גזלות לקה ייאוש. דקמת ידע מן שקלי, הבית, הבעלים הנגזל יודע מי לקח אותו, אז זה ותבלה לדינה. אז לכן הוא, הגזלן, לא קונה. למה? כי פשוט אין ייאוש בכלל. רבי שממשיכים בגמרא עם עוד שיטה הפוכה מהתנא קמא לגבי הגנב והגזלן. רבי שמעון אומר חילוף הדברים, של גזלן מחשבה מתמתן, מאחר שהבעלים רואים מזה והם רואים שהוא אדם אלים, אי אפשר להתחיל איתו, אי אפשר להתעסק איתו, אז הוא מתייאש, ובכך הוא קונה. מה שאין כן בשל גנב, אין מחשבה מתמתן לפי שלא נתייאשו הבעלים. למה? כי הנגנב, בעל הבית, הוא לא יודע, ויש לו ציפייה שהוא יום אחד ימצא אותו ויתבע אותו, ולכן הוא לא מתייאש. זה לפי רבי שמעון. מה שאנחנו רואים מכל הסיפור כאן הוא שמע מינה ייאוש קנה, כמו שאמרנו עכשיו, שאצל למשל הגנב עלי ברבי שמעון לא קונה בגלל שלא היה ייאוש, אבל אצל הגזלן, אצל רבי שמעון למשל, הוא הבעלים התייאש, הוא ראה את זה גבר אלמה, כך מופיע ברש"י, גבר אלים, אז הוא התייאש. ומאחר שכן, זה גורם לכך שההחלטה בשימוש האור מצד אותו עבריין קובע, במילים פשוטות, ייאוש קונה, וזה נגד רב יוסף. אמר לי, רב יוסף עונה, הכי במעסקינת כגון שקיצן. העבריין, אני משתמש במילה עבריין, כי תנא קמא ורבי שמעון חולקים על איזו עבריין נמצא אצלו הייאוש, אבל בשורה התחתונה, עצם זה שקיים אצלו הייאוש, זה לא רק ייאוש, אבל יש גם מעשה, יש שינוי מעשה. אבל ייאוש גרידה לא קונה. רש"י אומר, כשקיצן, הוא מביא משון לועזי, והיא קטרתי. שינוי מעשה וייאוש. ולעולם ייאוש גרידה לא קני. נציין שהלועזי שהובא ברש"י לפרש שקיצן זה לקצץ הקצוות. אנחנו חוזרים לגמרא. מה תקיף לה רבה בר רב חנה? כאן יש סימון ארוך. לפי התשובה של רב יוסף, הקיצען הזה, הקיצוץ הזה, היה מה שנקרא משמעותי. הוא הגדיר אותו כשינוי מעשה. אז וזה גרם לקניין שדיברנו עליו מקודם. הכיוון שבקושיה של רבא בר רב חנן הוא להראות שהקיצען הוא לא בדיוק שינוי מעשה. נכון, היה מעשה, אבל הוא מעשה פעות, לא נחשב כל כך. זה הכיוון של השאלה. נוסיף עוד כמה פרטים. המקור שאבאי הקשה ממנו לרב יוסף מקודם, היא נמצא במסכת כלים, פרק חבב, משנה ח'. עוד מעט אנחנו נביא עוד ציטוט ממסכת כלים, אותו פרק, המשנה שלפניו, משנה זין. אז עכשיו הגמרא, מתקיף לה רבא ברב חנן, והלא עיצבה שנו כאן, ועיצבה אין צריכה קיצועה, תתנן. אז הנה מקור, תשימו לב, המקור שלוש שורות, בסוף המקור כתוב עיצבה. נפנה כעת לרשי, והלא עיצבה שנו כאן, שחשב עליהן, על האור, לעיצבה, דובקי, שאוכלים עליו, וכאין שולחן הוא. זה דוגמה של אור שאפשר להשתמש בו ברמה הפשוטה. בניגוד למה שאמרנו כמה פעמים כבר, בניגוד לנעליים שצריכים הרבה שלבי יצירה. לא כן כשמדובר בעיצבה. וממשיך רשי, ועיצבה אינה צריכה קיצוע. דבלב קיצוע, זאת, אותו קיצוע זה שהוא קיצץ סביב אותו אור. בשפת האור הוא חתך, קיצץ. בלב קיצוע, בלי הפעולה הזאת, נמי מתמד. החזיה למלטי, הוא ראוי למטרה, כמו שהזכרנו מכון, הדולבקית שאוכלים עליו, הוא ראוי גם בלי הקיצוע. שהקיצוע אינו עשוי אלא ליפות. ממשיך רשי, ומנה תימא דבעיצבה כעסיק, מי אומר שאנחנו עוסקים בפריט כזה? הרי מקודם דיברנו על אורות, אמרנו כלים פרח עבר משנחת, אז מניין לנו שבמקור הזה מתעסקים בעיצבה? דתנן גבי ההיא במסכת כלים, כל מקום שאין חיסרון מלאכה וכו', והמקור מסתיים עם חוץ מן העיצבה. אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על פריט כזה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וקושיית רבא, הוא אומר שבעניין הזה של האורות כלול גם עיצבה, ועיצבה אין צריכה קיצוע. כמו שאמרנו, בלי הקיצוע הוא ראוי למטרתו, ובכך ניתן לומר שהקיצוע לא נחשב שינוי מעשה. ויוצא שייאוש גרידה קונה, כמו שראינו במשנה ח'. תתנן, איך אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים גם בעיצבה? תתנן, כל מקום שאין חיסרון מלאכה, מחשבה מתמתו. אם אין עוד מלאכה שצריכים לבצע על האור, אז הוא הגיע ליד, ולכן מחשבה להשתמש בו כמו שהוא עכשיו, תופס והופך אותו להיות כלי וראוי לקבל תומה. יש חיסרון מלאכה, אם יש אור, שעדיין יש שלבים להכנת הכלי שאנחנו רוצים, אין מחשבה מתמתו. זה שאתה מחליט שהאור הזה יהיה נעליים, אבל זה לא הגיע להיות נעליים עדיין, אז הוא לא מקבל תומה. חוץ מן העיצבה, שאף הפי שהוא חסר קיצועה, מחשבה מתמה. אז אם אנחנו לפני כן במשנה במשנה ח' דיברנו על אורות ומחשבה מקבל בתומה, אתה לא יכול להגיד שהסיבה שיאוש קונה זה בגלל שהוא עשה קיצוע. הקיצוע זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא נחשב מעשה. אז איך זה שהמחשבה של העבריין או הגנב או הגזלן, תלוי איזו טענה אתה תופס, שההחלטה שלו קובע קבלת תומה, מה יש? יאוש. אז מכאן רואים שיאוש הוא קונה, אז זה קושיה על רב יוסף, שמה יאוש לא קונה. אלא אמר רבה, היי מילתא קשי בא רבה לרב יוסף, הקושיה הזאת רבה העלה נגד רב יוסף 20 ותרתין שנים ולא יפריקה משך 22 שנה. זה היה קושיה בלי תשובה עד יתיב רב יוסף ברשע ופרקה, עד שרב יוסף עצמו נהיה ראש הישיבה, כי באותם 22 שנים, כפי שמסופר בסוף מסכת ברכות וגם מובא מסכת כתובות מבית עמוד בית, רבה היה ראש הישיבה. אחרי 22 שנה הוא נפטר ורב יוסף עלה להנהגת הישיבה ופרקה בעל, אז באותה זמן הוא פירק, הוא תירץ. שינוי השם כשינוי מעשה דמי. אנחנו מדברים פה על דבר שנכון, אין שינוי מעשה ממש, אבל יש כאן שינוי השם. תוספות בסוף העמוד, שינוי השם כשינוי מעשה דמי, לאו כשינוי מעשה ממש. שינוי מעשה לחודי קני, אם זה שינוי משמעותי, תלמוך החליאל ולכמן גבי גנב וטבח ובא אחר וגנבו דפר ושינוי מעשה מי כלמד המלטולו קני. זה ברור ששינוי מעשה כמו שחיטת בהמה זה קונה, אבל שינוי השם גרידה לא קני בלא יאוש או שינוי מעשה. אז הרב יוסף אומר שמה שיש כאן הוא שינוי השם. איך זה בא לידי ביטוי פה עם האורות? עוד מעט. אז אומר רב יוסף, שינוי השם שקיים כאן כשינוי מעשה דמי. שינוי מעשה, מה הייתה, מה, למה זה קונה? הטעם מעיקרה בשינוי מעשה בהתחלה עיצים השתכלים. שינוי השם נמי, גם לגבי שינוי השם, מעיקרה כאולי משכה, זה נקרא אור, והשתה אברזין, רשי כותב אברזין, הוא עיצבה, בלשון הרמי, אבל יאוש גרידה לא קני. הגמרא שואלת, והרי מריש דאיקה שינוי השם. מריש זה קורה, זה מעיקרה קשורה, לפני ששמו או הניחו את הקורה על התקרה בבנייה, קורה סתם נקרא קשורה, והשתה לאחר שהוא ניתן בבנייה תללה. הוא תנן על המריש הגזול שבנו בבירה גזלן, הוא גזל קורה והוא הניח אותו למעלה כחלק מהתקרה של ביתו. מה הדין? שנוטל דמיו הנגזל שהפסיד את הקורה, הוא יקבל כסף מפני תקנת השבים, כדי להודד את הגזלן להחזיר משהו, להחזיר וכאן להחזיר כסף. אז מה אנחנו אומרים? טעמה מפני תקנת השבים. למה הוא לא מחזיר את הקורה? בגלל העידוד שאנחנו מעודדים אותו לחזור בתשובה. אם היינו מתעקשים על החזרת המריש עצמו, אז הוא, מה, אז כל הבנייה שלו יקרוס, אז זה לא. אז בפני תקנת השבים אנחנו מאפשרים לו לשלם דמים. אנחנו ממשיכים לדף סמך זיימוד א', הלאו הכי הדר בעיני. אבל אם זה לא היה השיקול של תקנת השבים, הוא מחזיר את המריש כמו שהוא, היה מוריד את זה מהתקרה בינתיים אבל השתנה שמו, זה לא מועיל, שינוי השם אינו מועיל לקנות. אז מה מתבסס רב יוסף כשהוא אומר ש, שלא היה רק ייאוש, היה ייאוש עם שינוי השם אצל האור שהפך אותו להיות עצפה. השינוי השם הוא לא מועיל אצל המריש הקורא וכריסת המפנה, אז אנחנו מבינים שהוא יכול להחזיר כסף, אבל אין כאן שיקור כזה. פה אמר רב יוסף, מריש, אין כאן שינוי השם בכלל, שמו עליו. גם לאחר שהוא בנה אותו בבניין, השם המקורי נשאר, דתניה. אנחנו מביאים פסוק שקשור לעניין בניין בית המקדש, וכתוב צלעות הבית, אלו המלטטים והאורים, אלו המרישות. רש"י כותב, אנחנו לא ניכנס לתיאור הדברים האלו, אבל בניין הקורא אומר רש"י, אלו המרישות. אלמה בתר אחי קרי להו נמי מרישות. גם לאחר שבנו אותו בבניין הוא נקרא מריש, מרישות. זה מה שהיה נקרא גם לפני כן. דיברנו על המריש הגזול, אז גם לפני גם אחרי זה אותו שם. אז לא, אין כאן דוגמה של שינוי השם, ולכן דווקא שהקשית עליי מהמקרה של מריש הוא לא קושיה. תשובה שנייה לטובת רב יוסף באה מפי רבי זירא. רבי זירא אמר, שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, דבר שנכון, עבר שינוי השם, אבל אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, לא הווה שינוי. לכן מריש לא נקנה בשינוי השם. אם היינו, אפילו אם תגיד שהמריש אמרנו מעיקרה היה נקרא קשורה, ועכשיו הוא נקרא תללה, אתה תוריד אותו מהבניין, הוא חוזר להיות קשורה, זה שינוי החוזר לבריאתו, זה לא נחשב שינוי בכלל. ולכן הקושיה ממריש הגזול אינו קושיה, וזה שונה למקרה של האצבע שאמרנו שמקודם הוא היה נקרא משחה ועכשיו הוא נקרא הברזין. הגמרא מקשה, תשימו לב, קושיה ארוכה, בערך שבע שורות, ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, לפי דברי רבי זירא, נשמע, היה משמע שרק בשינוי השם שחוזר לבריאתו הוא לא נחשב, אבל אם הוא אינו חוזר לבריאתו הוא כן נחשב, ועל זה אנחנו מקשים. אני קורא עוד פעם, ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מי הווה שינוי? והרי צינור, צינור, אנחנו נדבר עוד מעט על דיני מקוואות, צינור שמוביל מים, והצינור כאן מדובר בצינור מעץ, לקחו בול עץ וחקקו אותו והפך אותו להיות צינור. עכשיו, והרי צינור שהוא עץ שחקקו הוא דמעיקרה קציצתה, לפני שחקקו אותו הוא נקרא קציצת עץ בעלמה, והשתה צינורה, ועכשיו הוא נקרא צינור. אז העץ הזה, ואנחנו כעת מדברים על שינוי השם, שמה שלא חוזר לבריאתו, אותו בול עץ אחרי שחקקת אותו לא יכול להיות שלם כמו שבהתחלה. אז הנה דבר שמעיקרה היה קוראים לו קציצתה, ועכשיו קוראים לו צינורה. ותניה, כעת אנחנו ניכנס לדיני מקוואות. ותניה, אולי מילה של הקדמה, מים שמתאספים ישירות מהגשמים לתוך בור, הוא כשר לתפילה, הוא נקרא מקווה, בתנאי שיש כמובן את השיעור 40 שעה. מים שהם מובעים לאיזושהי בור, דרך מילוי כלים ושפיחת המים לבור, זה נקרא מים שאובים, הם אינם כשרים למקווה. מים שעוברים דרך כלי לתוך הבור, זה גם נקרא מים שאובים. נמשיך כעת בגמרא, ותניה, צינור שחקקו ולבסוף קבעו. הם הכינו צינור ואז קבעו אותו באדמה, ודרך הצינור נמשך מים לתוך הבור, פוסל את המקווה. קבעו, לקחו בול עץ שאינו כלי, הוא פשוטי כלי עץ, וקבעו אותו באדמה, ולבסוף חקקו, כשהוא היה כבר מחובר לקרקע, חקקו את העץ הזה, ומים עוברים דרכו לבור, אינו פוסל את המקווה. אין כאן בעיה של מים שאובים. ואי אמרת שינוי השם מילתא היא, שיש לזה תוקף, יש לזה משמעות, אפילו קבעו ולבסוף חקקו, נמי לפסל. הרי זה צינור. מה זה משנה אם לפני כן זה היה צינור, או כעת באדמה זה צינור? זה עבר שינוי מבול עץ, שכמובן לא מקבל תומה, לצינור. אומר, אז ממשיך הגמרא, הגמרא אומרת, למה אפשר להקל פה ולומר אינו פוסל את המקווה? שאני שאיבה דמדרבנן. אנחנו מדברים פה על דבר שהוא פוסל רק מדרבנן. כעת, או במסגרת השיעור שלנו, אני לא רוצה להיכנס לעומק העניין פה, אבל זה סוגיה שצריך הרבה תשומת לב. אנחנו מפנים לפירוש הרבד שמובא בשיטת מקובצת, יש תוספות בבבא בתרא, יש על מה לדבר, אבל אנחנו כאן רק אומרים שמדובר בבעיה שהוא מדרבנן, ולכן יש מקום להקל. שואלת אומר, יחי, אם אתה מקל, אז אפילו דרישא נמי, גם ברישא שהוא הכין קודם את הצינור ואחר כך קבע אותו, למה שיפסול את המקווה? הגמרא עונה, יש הבדל. הטעם, ברישא איכא תורה כלי עליו בתלוש. גם לפני שהיה מחובר לאדמה, הוא כבר היה כלי. וזה חמור. הכה אין תורת כלי עליו בתלוש, רק אחרי שקבעו אותו הוא הופך להיות צינור, לכן יש מקום להקל. בכל אופן, אנחנו יכולים להגיד ששינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, הוא נחשב שינוי, וזה מה שהתחלנו פה, הקושיה שהיה משמע מדברי רבי זיירא, ששינוי השם שאינו חוזר לבריאתו לא נחשב. אז אנחנו רואים שזה כן נחשב, וכל הדין הזה של המקווה מבוסס על כך שהוא דרבנן, ולכן אין להקשות משם. מטיבי הגנב והגזלן והנס, הקדשן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר. מה אנחנו רואים מפה? הגנב הוא גנב משהו ואז הקדיש, ההקדש תופס. אז מה ניתן להסיק מכאן? שהגזלן והגנב קנו בייאוש, וזה נגד רב יוסף. אמרי, חתם איקה שינוי השם. זה לא רק קניין על ידי ייאוש, אלא יש ייאוש וגם שינוי השם. דמעיקר טיבלה לפני כן זה היה תבל, והשתה תרומה. לכן אמרנו תרומתן תרומה, כי הוא הפריש את התרומה, הוא שינה את זה מתבל לתרומה. הקדש מעיקר חולין, והשתה הקדש. ולכן אפשר לדבר על קניין, אבל ייאוש גרידה, אומר רב יוסף, לא קונה. עד כאן שיעורנו להיום.